היום יום רביעי, כף באדר תפשינאין ב', ואנחנו הולכים ומתקרבים לקראת חג הפסח, ולכן אנחנו צריכים לעסוק בפרשת פרה אדומה. הרי הפסח צריך התאהרות, כי הרי אי אפשר לאכול קורבן בתומעה, או לשחוט קורבן בתומעה, ולכן לקראת הקורבן צריך קודם כל להתאהר, אלא אם כן כל הציבור תמה, ואז תומעה הותרה בציבור. אבל לכתחילה צריך לטהר את כולם, לשם זה יש לנו טהרת אפר פרה. עוד דבר צריך לזכור השנה, מאחר וחג הפסח חל בשבת, לכן צריך לגמור את הצליה של הקורבן עוד לפני השבת, כי אסור לצלות בשבת. אז כלומר, אז זה יקרה הרבה, הרבה מאוד עבודה, כלומר צריך גם לשחוט את הקורבן, גם להפשיט, וכלומר זה לזריקת דמו, הקטרת אמורה וכו', וגם הצליה עצמה צריכה להיעשות לפני כן, ואם כן, יש פה עבודה מיוחדת השנה. זה במידה, ואנחנו נזכה להקריב את קורבן הפסח בקרוב, השנה, אמן. עכשיו, במידה ואנחנו לא נזכה, אז הדברים הם רק ללימוד בלבד, וזה יהיה לשנה אחרת. על כל פנים, אנחנו צריכים כן להיטהר. עכשיו, איך מטהר? כי הרי אסור לאכול קורבן בטומאה. השאלה היא, איך מטהרים? יש דברים שטהרתם על ידי מקווה. ויש דברים שצריכים מעיין, מים חיים. למשל, זב, מצורה, צריכים מים חיים. ויש טומאת מת, שטהרתה על ידי מי חטאת, מים שנזרקו בתוכם חלקי אפר פרה אדומה, וזה דבר מיוחד, כי אין לנו היום האפר הזה, וזה עבודה מיוחדת לחדש את המלאי של אפר פרה. עם כל זה צריך לשים לב שהטומאות הן משתנות בחומרתן. הטומאה החמורה ביותר בתורה היא טומאת מת. יש פחות מזה, כל שאר הטומאות. אבל טומאת מת היא החמורה ביותר. וכאן הדבר הוא קצת תמוה, בגלל שכשאנחנו מדברים על שילוח טמאים, הרי יש מצווה בתורה לשלח את הטמאים מחוץ למחנה, אנחנו רואים שהתורה חילקה את השילוח לשלוש מחנות. הרי יש מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל, ויש מחוץ לשלושת המחנות. ומחוץ למחנה ישראל משלחים מי? את המצורה. מחוץ למחנה לוויה את הזב. מחוץ למחנה שכינה תמה לנפש. מה זה תמה לנפש? תמה מת. מי שנגע במת. וזה דווקא תמוה מאוד, כי הרי מחנה שכינה הוא המקודש שבכולם. והנה, רק ממנו משלחים תומת מת, אבל תממת מותר לו לשהות במחנה לוויה. הדבר הזה הוא תמוה מאוד. מה שאין כן, נגיד, זב, שזה פחות חמור לכאורה, אסור לו גם במחנה לוויה להיות. מצורה אסור לו אפילו במחנה ישראל להיות. אז הדבר הזה באמת הוא תמוע. מה זה הסיפור הזה? שטומאת מת, אף על פי שהיא חמורה יותר, השילוח שלה נמוך יותר. אגב, איפה זה מחנה ישראל? היום? זה הערים המוקפות חומה ממות יהושע. כן, בתי ערי חומה, זה עיר שיש לה חומה, וזה כולל גם את ירושלים. יוצא לפי זה, שהמצורה חייב לשהות מחוץ לגבול של קדושת ירושלים. איפה זה מחנה לוויה היום?
הר
הבית. יפה מאוד. ואיפה זה מחנה שכינה?
מקום הבית.
העזרה. מהעזרה ופנימה. כן? יוצא לפי זה שתממת. מותר לו להיכנס להר הבית או לא? תממת. להר הבית, לא לעזרה, שאלתי. מותר לו, למה? כי זה מחנה לוויה. מה שאין כן, זב, אסור לו להיכנס להר הבית. זה דבר תמוה, אבל זאת יהודה. מה? זהו, עולם הפוך ראינו. עכשיו הבנת את השאלה. עכשיו הבנת את השאלה. יפה מאוד. ובכן, איך אנחנו מסתדרים עם זה? פשוט מאוד. שילוח הטמאים איננו פונקציה של חומרת הטומאה. שילוח הטמאים היא פונקציה של האחריות המוסרית של האדם. המצורע הוא מצורע למה? כי הוא דיבר לשון הרע. שזה קלקול נורא והיום. זה קלקול של כל המרקם החברתי. אדם ששובר את המרקם החברתי, מעיפים אותו מחוץ לחברה. הוא צריך לחזור אל עצמו. לכן הוא משולח מחוץ לשלושה מחנות. שכינה, לוויה וישראל. הוא צריך לחזור אל עצמו. לעשות קצת התבודדות, ואז הוא מתקן את עצמו, יכול לחזור למחנה ישראל. זה לגבי האחריות המוסרית, כי זה מאוד רע. זב, מאיפה זה בא לו? זב זה מחלה. מחלה זה באחריות האדם או לא באחריות האדם? חצי חצי. לכן הוא משולח מחוץ למחנה לוויה, אבל הוא משולח מחוץ למחנה ישראל.
זב זה לא גם משום לשון הרע?
ותמי נפש, זה בא בגלל שיש בעולם מוות. האם האדם אחראי על זה שיש מוות בעולם או לא? כמעט ולא. אדם הראשון הביא את זה. זאת אומרת, יש קצת אחריות, אבל היא אחריות של הסבא של הסבא של הסבא שלי. זה לא אישי, זה לא אחריות אישית שלי. ולכן תמי מת משולח מחוץ למחנה שכינה, כי שכינה זה חיים, ומוות זה נגד החיים, אז שמה המתח גדול מדי, אבל זהו, לא יותר מזה. על כל פנים, אנחנו מעוינים בשביל קורבן פסח, להיכנס גם למחנה שכינה, הרי מי שמקריב את הקורבן, מקריב אותו בעזרה, ולכן אנחנו צריכים את הטהרה של פרה אדומה. מה זה הטהרה הזאת של פרה אדומה? בפרשת חוקת שבספר במדבר, התורה מתארת בהרחבה את כל ההלכות הנוגעות לטהרה הזאת. נכון? עכשיו, מה המונח מאחורי הרצון להיטהר מטומאת מת? אומר הרב קוק שהבקשה, הרצון הזה להיטהר מטומאת מת, הוא השתקפות של התקווה לעולם עתידי שבו לא יהיה יותר מוות. וברגע שלא יהיה יותר מוות, אין יותר טומאה בעולם. ואת רוח הטומאה, העביר מן הארץ, אומר הנביא. זה מעניין. עכשיו, נשאלת השאלה, נאמר ככה, יש לנו בעולמנו הרבה קלקולים. הקלקולים, אנחנו מכנים אותם בשם חטאים. יש הרבה חטאים בעולם. השאלה היא, האם יש דירוג בין הקלקולים האלה? יש קלקול שנובע מקלקול. למשל, אתה לא לבשת סוודר, למרות שאימא אמרה לך. זה כבר קלקול ראשון, עברת על כיבוד אבל. עכשיו גם, הצטננת. זה קלקול נלווה לעבירה על כיבוד אביהם. בסדר? כלומר, קלקול נובע מקלקול. וראש לכל הקלקולים כולם, המוות. יוצא לפי זה שכשאנחנו מצפים לעולם שבו אין יותר טומאת מת, אנחנו מביאים בזה אופטימיות. אופטימיות שאפשר לתקן את שורש הקלקולים, ולא רק את הענפים של הקלקולים. למשל, אדם שיש לו שפעת, אז הוא לוקח תרופות, אבל הוא צריך לתקן את השורש, שזה שהוא לא שמע לאימא שאמרה ללבוש סוודר. ברגע שאנחנו מתקנים את השורש, אנחנו מתקנים את הכל. הרב קוק בספר אורות מעמיד את זה מול הנצרות. הנצרות הבחינה בזה שיש קלקולים בעולם, והיא התייאשה מלתקן את השורש של כל הקלקולים, אבל החליטה לתקן ענפים. אחד הענפים זה נפש האדם. אמרו, את זה לפחות אפשר אולי להציל. ויש לנצרות אסטרטגיה שלמה, קצת אלילית, כיצד מתקנים את נפש האדם. אבל מה עם העולם בכללו? העולם בכללו בזבל, ואין תקווה לתקן אותו. אבל את הנשמות אפשר לגאול. כן? זה הטענה של הנצרות. לעומת זה, אומר הרב קוק, כנסת ישראל שואפת לסליחה מקורית. הבה נראה בפנים. הנה, בספר אורות של הרב קוק, הנה כתוב כאן הרב קוק. בחלק הנקרא ישראל ותחייתו, בפרק י' עמוד כ"ו במהדורת מוסד הרב קוק. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית מטהרת, שבה לא רק מישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, שבזה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, בלא התקללות עם כל המידות כולן ובלא שיקול של עוז, צדק ומשפט. כלומר, לפי הנצרות, איך האדם מתקן את עצמו? על ידי שהוא עושה חסדים. המידה שהוא צריך לפתח זאת מידת האהבה, הוותרנות. זה מה שיתקן את נפש האדם. כי אתה כל כולך אגואיזם, רוצה לעצמך, תן. וזה אתה תתוקן. ומה עם הצדק? להביא צדק בעולם? אומרת הנצרות, זה לא מה שיעזור, אבל לא נטפל בזה. אומר הרב, כן, אומר, שבזה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, בלא התקללות עם כל המידות כולנו, ולא שיקול של עוז, צדק ומשפט. זה הנצרות. כי אם, מה כנסת ישראל רוצה? תיקון כולל לסיבת החטאים. נכון, אתה מטפל בחטא הזה, אבל אנחנו רוצים שלא יהיו חטאים יותר בעולם. חוק הטהרה, העברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. פרה אדומה מחפרת. על מה היא מחפרת? לכאורה, לא עשיתי שום חטא, נגעתי באמת. זה חטא לגעת באמת? זה לא חטא, זה אפילו מצווה לפעמים לגעת במת. אני קובר מת, זה מצווה, לא? אז למה אני צריך כפרה? תומת מת זה חטא? לא. אז למה אני צריך כפרה? הביטוי כפרה הוא ביטוי לא מובן, נכון? אז זה מה שהרב מסביר כאן, זה מה שאני מנסה להסביר. כן? כן? על מה הפרה מחפרת? היא מחפרת על סיבת החטאים. והיא מתארת מתומת מת, נעוץ בסילוק המיטה מיסודה, בעלת העולם מעומק חטאו. מה החטא הראשון היה? מה? מה היה החטא הראשון?
רצח.
רצח? זה החטא של קין עם הבל. לפני כן היה עוד חטא. עץ הדעת. ולפני זה? ולפני עץ הדעת, מה החטא שהיה? חטא הארץ. יפה. שהארץ חטאה. מה? נכון. מחטא הארץ. ומקטרוג הלבנה. מהו חטא הארץ? כתוב מפורש. בספר בראשית. ויאמר אלוהים, תדשי הארץ, דשא, עץ פרי, עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ, ויחן. אם כן, מה הקדוש ברוך הוא ציווה שיהיה? שיהיה עץ פרי, עושה פרי. מה זה עץ פרי? עץ שהוא עצמו פרי. שטעם העץ כטעם הפרי. ותוצא הארץ דשא, ועץ עושה פרי למינו. לא הוציאה עץ פרי. זאת אומרת שאנחנו בעולם נפול, שבו האמצעי אין בו הטעם של המטרה. העץ אין בו טעם הפרי. זה חטא. אומר, אם כן, הרב, יש פה חטא של הארץ. איזה עוד חטא יש? כתרוג הלבנה. כן, שהלבנה אמרה, ריבונו שלו, הרי כתוב, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. אם כן, מה זה שני המאורות הגדולים? שמש וירח, שניהם שווים. את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון, הקטן לממשלת הלילה. מה קרה? פתאום הגדול נהיה קטן. למה? היה כתרוג, הייתה תחרות ביניהם. אם כן, אנחנו רואים שכבר בקוסמוס יש כבר נותן ומקבל, יש כבר נפילה מן התיאוריה העליונה. הנה, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מהנמחת האידיאל העולמי במציאות. כלומר, אתם שמים לב שהחטא הוא קדום מאוד, עוד לפני חטא הארץ, עוד לפני כתרוג הלבנה, יש כבר הנפילה מהתיאוריה אל המציאות. זה החטא. מה שהכשיר את החטא האנושי. כלומר, בעקבות כך גם היה החטא של אדם הראשון. חטא אדם הראשון הופך להיות פיצקלה, איזה מין ענף צדדי של החטא הקוסמי. וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. הכל. הכל צריך להיות מתוקן. הכל צריך להיות מתואר. כן, יברך אותנו. שאיפת ישראל. עכשיו, מתוך כך הרב מסביר, דבר מאוד מעניין. מה הנושא שהעסיק מאוד את הרב? את הרב קוק. מה הנושא שהעסיק אותו? הציונות, 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 הגאול. הרב אומר, הציונות על כל תופעותיה, ובכלל זה, הציונות החילונית, זה בא מתוך שאיפה של תיקון העולם בשורשו. יש תיקון דתי. אתה צריך קדושה ותארה באופן האישי. אתה קצת לא בסדר, בוא נתקן אותך. אתה תהיה בסדר. אבל הציונות היא עוסקת במשהו יותר עמוק מזה. היא עוסקת בחזרת הטהרה המקורית. הנה הוא כותב. שאיפת ישראל לבניין האומה לשיבת הארץ היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. יש משהו מזעזע שאני חושב עליו עכשיו. נכון, יש משהו מזעזע שאני רוצה להגיד עכשיו, ואני מתלבט אם להגיד. אפשר להגיד דברים מזעזעים? אתם מתים על זה, אה?
אתם רואים קודם, אנחנו צריכים משהו מזעזע.
כן. היה פעם קבוצה, איזו קהילה שלמה בשואה, לפני המשרפות, לפני שהרגו אותם, הרב שלהם אמר, אנחנו אפר פרה של הדורות הבאים. ככה הוא אמר. כן, זה מזעזע, נכון?
מאוד.
יפה, אז זה בסדר שאמרתי?
מעולה.
אוקיי, תודה.
הרב גוגל אומר דברים יותר גרועים.
לא זקיפת לבנה מאיזה בניין. מה זה זקיפת לבנה מאיזה בניין? זה רומז לסוגיה במסכת סנהדרין על ישו הנוצרי. כן, שם יש תיאור שלם כיצד הוא בעצם פרש מן היהדות. יש סוגיה על על יהושע בן פרחיה שהיה רבו של ישו הנוצרי, ואיזה טעות פדגוגית שעשה אותו חכם שגרמה בסוף לישו הנוצרי לזקוף לבנה, זקף לבנה והשתחווה לה. ככה זה התחיל. עכשיו לא הבנתי מה זה לזקוף לבנה. מה זה לבנה בכלל? זה אבן? מה פתאום? לבנה זה לא אבן. מה? זה חלק מהקיר. ברור, לבנה זה לא אבן. זה אבן מלאכותית. כן, אבל זה חלק מקיר. וקיר מה זה? זה חלק מבניין. זאת אומרת, מה זאת אומרת לזקוף לבנה ולהשתחוות? להפוך חלק לכל. מה החלק? הנצרות לקחה את האהבה, והפכה אותה לכל. מה עם הצדק? מה עם תיקון העולם? זה מה שאומר. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין. כי אם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין, לכוננו בתיקון. לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים והטוב, אלא לחשוף את המקור. את מעיין החיים שלשד עץ החיים עם כל שורשו גזע וענפיו פירותיו ועליו, משם יונק, ומשם יבוא רוח חיים, רוח חדש, ועולם חדש ייבנה, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים לפניי, נאום השם, כן יעמוד זרעכם בשמכם. כל זה כלול בשאיפה של הטהרה מטומאת מת, שבא לידי ביטוי בהלכות של פרה אדומה. בסדר? שלום לרב, לא הבנתי לגבי הזב, מהי מהות מחלה זו שהשמטה מוטלת גם על האדם, הרי לא כל מחלה תלויה באדם, אלא בגנטיקה שלו, תודה. הגנטיקה זה נתון, האם אני אהיה חולה או לא, זה גם הזהירות שצריכה להתלוות להתנהגות שלי. הרב שלום, שכינה זה חיים, אם כן כיצד חלקים ממנה ירדו עם ישראל לגלות, וכיצד היותה בכותל, הרי אין מקדש. שכינה זה מושג גמיש. כן.
אני רוצה להגיד שגנטיקה, מי שלומד תורה, מי שמאמין בשם, מי שיודע לשבת פה וללמוד אותך, הוא יכול להיות רופא של עצמו ברוב המקרים, לא ב-100%.
יפה. עכשיו, מתוך כך אנחנו צריכים לגשת אל הפסוקים של פרה אדומה. כן, בבקשה.
אבל לא הבנתי, מקודם, מה השורש, מה החטא בשורש, לפני חטא הארץ?
הנפילה מן האידאל אל המציאות זה גם חטא.
איך זה נגרם? ממה? איך?
זה נגרם בשורש המציאות. המקובלים קוראים לזה שבירת הכלים. יש יותר מדי אור, הכלים לא יכולים לשאת.
לא
יודעת,
היה שבירה לכתחילה, זאת אומרת, לא יודעת.
כן, 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 זה על מנת כן. יוצא לפי זה שכל הסיפורים של חטא וכו' כאילו פשלה, זה לא נכון. בכלל, גם חטא אדם הראשון, לפי המדרשים, היה קבוע מראש, הרי כתוב נורא עלילה על בני אדם, שאדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, בעלילה באתה על האדם, כי הרי אם אלמלא שרצית שיחטא, אז למה בראת את מה שיש מחוץ לגן? כן? מה? כן, בואו נדבר. טוב. אם כן, בואו נראה מה אומרת התורה. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה. מה זה פרה? פרה זה בעל חיים גדול. הפר והפרה הם בעלי החיים הגדולים ביותר שיש בעולמו המצוי הראשוני של היהודי בארץ ישראל. בחברה חקלאית קדומה, גמל זה דבר נדיר, והפרה זה בעצם בעל החיים הגדול ביותר שיש, המצוי. והפרה היא גם, כשמה כן היא, היא פרה ורבה. היא נותנת חיים. כלומר, יותר מהפר. הפר מפרה, אבל הפרה היא פרה. היא פי שניים, היא יכולה לשאת בקרבה איזה עגל או עגלה. יפפייה מצרים, שכל זה כלול בתוכה. כלומר, זה עוצמת החיים הגדולה. עוצמת חיים. אדומה. מה זה אדום? אדום זה חי. אם תיקחו, עשו ניסוי כזה. לקחו קבוצת ילדים עם שתי צנצנות ריבה. האחת אדומה. ואחת צהובה, אותו טעם. הצהובה בקושי נגעו בה, האדומה נגמרה מהר. האדום זה הצבע של התאווה, של מה שחי. עשה לגעת פרה, שזה כבר חיים, והיא צריכה להיות אדומה, חיה מאוד. תמימה. מה זה תמימה? ללא חסרון חיים, ללא מום. אשר אין בה מום. כי המום זה המעטת החיים. אשר לא עלה עליה עול. מעולם לא שיעבדו את הפרה הזאת. כלומר, זה בעצם מייצג את המקסימום של החיים הביולוגיים בעולמו של האדם הישראלי.
מה זה לא שיעבדו את
המעלה? לא שמו עליה עול.
אבל מה זה משנה?
העול זה כבר המעטה של החיים. לא יכולה לזוז. זה כבר פחות חי. המעטת
התנועה.
אמרת את התנועה, עול זה שיעבוד. שעבוד זה הקטנה של החיים. שלום הרב, איכן הרב קרא באורות? בישראל ותחייתו, פסקה יוד. האם אפשר להגיד שתורה בעם ישראל התפצלה לתורת משה ותורת אהרון מצד הקדושה ואצל הגויים ונצרות ואיסלאם מצד התאומה? אולי, אבל זה לא הנושא שלנו כעת. שלום לרב, נכון, ניתכן הוא שברוב המקרים אתה צודק, אבל אדם שנולד עם תסמונת דאון, לא יעזור כמה שהוא יקשיב לאמא שלו, הוא יכולה, זה גנטיקה, לכן מהי מהות מחלת הזב, שהשמתה מוטלת גם על האדם, תודה. מחלת הזב היא מחלה שבאה בעקבות נתונים דפוקים שיש לאדם, אבל אם הוא ייזהר בתסונתו, התנהגותו, אז הוא יכול להציל את עצמו מזה. הגמרא אומרת את זה. ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה. מה יש מחוץ למחנה? הטבע. הטבע. בטבע, שם נמצא השורש של הנפילה המוסרית. מדוע? בגלל שבתוך המחנה זה עולמו של האדם. האדם הוא אישיות מוסרית. בוחר בין טוב לרע. לפעמים בוחר בטוב, לפעמים בוחר ברע. הטבע לא אכפת לו בכלל. לא טוב ולא רע. ומבחינתו של האדם, ההתחברות אל הטבע היא הראשית של נפילתו המוסרית. ידוע שבמאה ה-19 היו תנועות של חזרה אל הטבע. וזה מה שהוליד את המשטרים הברברים, הפשיסטים של המאה ה-20. כלומר, החזרה אל הטבע עבור האדם זה לא דבר מובן מאליו. כל הדיבורים החזרה אל הטבע יוצרים מפלצות. ושם בתוך הטבע יש השורש של המוות. הטבע הוא אכזרי. וצריך אם כן לתקן אותו. והוציא אותה אל מחוץ למחנה. המקום שזה יותר חי. כי בתוך המחנה גם משעבדים את הפרה באיזושהי צורה. מה אתה רוצה?
אמרתי הטבע
זה
הטבע שהוא לא של האדם.
נכון. זה לא הטבע של האדם. אל מחוץ למחנה. ושחט אותה לפניו. מה עשית פה? איך היצור חי, אדום, מלא חיים, לחיים ורודות, בתוך הטבע, הפרה מבסוטה ככה, היא רואה. פתאום אתה בא, מביא את המוות. ולקח אל עזר הכהן, מדמה באצבעו. והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים. מעניין. בדרך כלל כשרוצים להזות, לאן הולכים?
למזבח.
או אפילו יותר פנימה. נכנסים אל תוך הקודש, אל האכל, ומזים על הפרוכת. ולפעמים נכנסים לפנים מן הפרוכת, ומזים על ארון הברית, בקודש הקודשים. ביום הכיפורים. כלומר, בדרך כלל, העבודה הזאת של הזיית דם היא עבודה פנימית שבפנימית. וכאן עושים אותה במקום החיצוני שבחיצוניים, מול אוהל מועד. זה מעניין מאוד. יוצא לפי זה שהכהן צריך לעמוד מול קודש הקודשים, אבל במקום הרחוק ביותר שיכול להיות מקודש הקודשים. מחוץ. עכשיו, אם אתם שמים לב, בירושלים איך זה בנוי? הרי מדובר פה מול המקדש. אם תשימו לב פני השטח, מקודש הקודשים וחוצה זה מתחיל לרדת. יש האיכל נמוך מקודש הקודשים. העזרה נמוכה מן האיכל. עזרת נשים נמוכה מן העזרה. הר הבית נמוך עוד יותר. וכל זה עדיין בתוך המחנה. עכשיו, אם אני אשים את הכהן מחוץ לחומה, איך הוא יכול להסתכל על קודש הקודשים? הוא לא רואה כלום, הוא רואה רק הר שעולה. אז איך הוא יכול לראות את קודש הקודשים? הוא במקום נמוך. טכנית, זה לא עובד. הכתוב, אל נוכח פני אוהל מועד. לא, הוא צריך פשוט לעמוד בהר הזיתים. בהר הזיתים זה שוב חוזר להיות גבוה, ומהמקום המכוון מול קודש הקודשים, שם הוא יכול להזות 7 פעמים, תוך כדי שהוא מסתכל על ה...
כיוון העוקף.
כן, אז הוא צריך להסתכל מול קודש הקודשים, בקו ישר. עכשיו מעניין, זה מחוץ למקדש. איפה מצאנו שעושים קורבנות מחוץ למקדש? זה אפילו לא קורבן. הפרה איננה קורבן. היא פעולה של התאחדות עם כוחות הטבע והחזרתם אל שורש החיים. שורש החיים בקודש הקודשים. זה כאילו כניסת כהן גדול לקודש הקודשים בשלט רחוק.
בדיוק.
זה מין כאלה. כלומר, ואז יש חיבור בין הקצוות של העולם, בין אבן השתייה שמשם מושתת העולם, לבין הר הזיתים שהוא הקצה, אפשר לומר, של העולם הטבעי, ואז הכהן הגדול יכול להזות מול. עכשיו, זה מאוד נחמד, יצא לנו בפוקס, שמול הר הבית יש לנו הר הזיתים. ואם לא היה הר הזיתים, אז איפה הכהן היה צריך לעמוד?
פריסקופ.
מה, בערי ההימלאיה?
פריסקופ.
לא, פשוט מאוד. אתם יודעים, יש נבואה בספר זכריה. בספר זכריה, שהר הזיתים עתיד להיבקע. נכון? הר הזיתים עתיד להיבקע, חציו ינוע צפונה, חציו דרומה, ואז לא נוכל לעשות פרה אדומה יותר.
אם לא נתקיף את
עתיד. אבל מה יהיה כבר אז? כתוב, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. חצי המלאיה הקדמוני וחצי המלאיה האחרון בקיץ ובחורף יהיה. זאת אומרת שזה יהיה אחרי ביטול המוות. כשיבוטל המוות, יבוטל הר הזיתים. לא יהיה יותר בית קברות בהר הזיתים. לא יהיה הר הזיתים בכלל. אז הוא צריך לעשות פרה אדומה.
אז הכהנים יוכלו לנסוע על הר הזיתים.
ואז הכהנים יוכלו לנסוע על הר הזיתים.
הרב.
כן.
אבל לפי מה שאתה אומר, המוות הזה הוא באמת לא חייב להיות מוות כפשוטו.
ומוות
זה
כאילו
פשוט ביותר.
וכאילו חוסר
הופעת. נו, זאת אותו הדבר. ושרף את הפרה. עכשיו תראו, לא רק שאנחנו שוחטים את הפרה החביבה והחיה הזאת, בסוף גם שורפים אותה. כלומר, גם הגופה, מתחזירים פה. ושרף את הפרה לעיניו. מה אתה שורף? לא כמו בקורבן שאתה שורף חלק ככה. את עורה. ואת בשרה, ואת דמה, על פרשה, ישרוף, הכל. ההפרשות שלה, הכל. הכל שורפים, הכל, הכל, הכל. ולקח הכהן עץ ארז. תגידו לי, מה זה עץ ארז? זה עץ. לא סתם עץ. זה העץ הגבוה ביותר במזרח התיכון. זה עוצמת החיים הבוטנית. עד עכשיו דיברנו על ביולוגית, חייתית, בהמית. עכשיו אנחנו מדברים גם על עוצמת החיים בעולם הביולוגי. ולקח הכהן עץ ארז. ואזוב. מה זה אזוב? זה לא העשב. זה עץ. כן. זה עץ נמוך מאוד. אתם יודעים מה זה העץ הזה? בעברית של ימינו? הזעתר. כן. המאכל הזה. עם שמן זית, תוסיפו קצת לימון, משהו. אז אם כן, לא באמת. אבל עם לחם, לא סתם לחם, תקראו לחם כפרי, טוב. בקיצור, אז המטר, זה העץ הנמוך ביותר במזרח התיכון. אז ולקח הכהן עץ ארז ואזוב. זאת אומרת, הוא רוצה להקיף את כל העולם הבוטני, משני קצותיו. ושני תולעת. מה זה שני תולעת? השני, מה זה? איזה צבע זה שני? זה אדום. אדום, אמרנו, זה צבע של החיים. מה זה תולעת שני? זה אדום שנפיקים אותו מתולעת, הנקראת קרמיז, שאותה אנחנו ממעכים. והאדום הזה הוא היסוד של התולעת שני. מה זה תולעת? זה מה שהחיים הופכים להיות כשמתים. נכון? יש גוף חי. בסוף הוא מאכל לתולעים. איך אמרו חז"ל במסכת אבות? מרבה בשר, מרבה רימה. אז לוקחים, מה הם עושים פה? שוב אתם רואים, לוקחים את הקצוות של החיים וקושרים אותם עם מה ש... הוא סוף כל חי. והשליך אל תוך שריפת הפרה. כלומר, לוקחים את הפרה ואת העץ, ותולעת השני, ואת הכל שורפים. כלומר, זה בעצם הדגמה של המוות. לוקחים את מה שהכי חי, ועכשיו עושים אותו הכי מת. עכשיו, אפר של פרה, זה לא סתם, אתם יודעים מה זה אפר? אפר זה יותר גרוע מאפר. כי אפר, אם אני שם קצת מים, זה מתגבל. אפר, תשימו מים, זה לא יתגבל לעולם. זה הפירוד המוחלט. אפר.
אפר זה לא יכול להיות קמח.
לא. זה לא בר גיבול. ולכן, זה הפירוד המוחלט. וחיבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה וחתם מהכהן עד הערב והשורף אותו יחבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וחתם מהד הערב ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מרוץ למחנה מקום טהור והייתה לעדה בני ישראל משמורת עם מנידחת עטיף וחיבס האוסף אפר הפרה את בגדיו ותמי עד הערב והייתה לבני ישראל להגיע אגר בתוכם לחוקת עולם. עכשיו מה נאמר כאן? שכל אלה שמתעסקים בפרה, זה שאוסף את האפר, זה ששחט את הפרה, זה ששרף את הפרה, כולם תמיים. מעניין? למה הם תמיים? אני עוד לא יודע. אחר כך, יש תיאור של כל ההלכות של מוות, של תומת מת, ולקחו לתמה, מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. כלומר, איך עושים את המי חטאת? לוקחים קצת מן האפר של הפרה, שמים בתוך מים חיים. והמים החיים הם נמצאים בתוך כלי. מה זה כלי עם מים חיים? מה זה מים חיים בכלל? ממעיין, נכון? שזורם כל הזמן. מה זה כלי? זה משהו דווקא מוגבל. נכון? זה מוגבל. עכשיו, אתם מכירים איזשהו יצור בעולם שהוא בנוי משני חלקים כאלה, חלק שהוא כלי מוגבל, וחלק שהוא מעיין בלתי פוסק? האדם. האדם עשוי מכלי שיש בו מים חיים. נכון? כן או לא? הגיוני. כלומר, גוף ונשמה. מצד הגוף אנחנו כלי, מצד הנשמה, אנחנו מעיין בלתי פוסק. מה עושים? לוקחים את המוות, דהיינו, מה שנשאר מן החי, האפר הזה, שמים אותו בתוך מים חיים אל כלי. מה עושים לו? עושים לו תחיית המתים. עושים תחיית המתים. נכון? לקחו את מה שנשאר אחרי המוות, מחברים אותו אל שורש חיים אינסופי, בתוך כלי, עושים לו תחיית המתים. ואז המים האלה משתמשים בהם להזות על התמה, והוא נטהר מתאומת המוות. הגיוני או לא הגיוני? לא הבנת עד הסוף. למה? מה לא הבנת?
אנחנו לוקחים כלי.
כלי זה גוף האדם.
גוף האדם. לוקחים נשמה.
זה מים חיים, זה הנשמה, כן? ואז לוקחים.
לוקחים אפר שהוא...
שהוא שארית החיים.
שארית החיים.
שנשאר אחרי המוות. ומערבים אותו במים חיים אל כלי. ואז מה קורה? בעצם לקחנו את המוות וחיברנו אותו מחדש אל החיים. ואז יש תחיית המתים. וזה מטהר את האדם מטומאת מת. נכון? נפלא, לא? אם כך, יש לנו הסבר לחוק פרה אדומה. יש פה בעיה. חז"ל אמרו לנו שאין אדם בעולם חוץ ממשה שידע את הסוד של פרה אדומה. כן? רגע, יש פה שאלה. שלום הרב, מה המקור להסבר המצווה של פרה אדומה? המקור, הלכה במשה מסיני. שלום הרב, אמרת שתנועות במאה ה-20 יצאו מהטבע. הנאציזם יצא מהטבע? היטלר היה נוצרי אדוק. התנגד לאבולוציה. מה פתאום? ואף את מלחמתו ביהודים הצדיק על ידי אמונתו הדתית. במיין קאמפ בנאומיו מהשנים 22 ו-33 ועוד. זה ממש לא נכון.
הטבע חזק שורד.
ההפך. הנאצים פיתחו אפילו מגמה אנטי-נוצרית, נגד הכנסייה. נכון שהם השתמשו באנטישמיות הנוצרית כדי לחזק את המגמות שלהם, אבל השורש של השקפתם הייתה, היה שורש אחר לגמרי, של חזרת האדם אל הברבריות המקורית, וההתנגדות ליהדות בתור המקור של המוסר, כשהמוסר מחליש את האדם הטבעי. והם תמכו דבריהם שלא בטובתו, בפילוסופייתו של פרידריך ניטשה, שהוא כנראה לא התכוון לדברים האלה, אבל שם הם חיפשו. טוב, אז אם כך, יש לנו קושיה. הרי חזל אמרו שאין הסבר לפרה אדומה. נכון? אבל זה לא נכון. חזל לא אמרו דבר כזה בחיים שלהם. הם אמרו ששלמה המלך ניסה להבין, ועל פרה אדומה אמר, אמרתי החכמה, והיא רחוקה ממני. זאת אומרת, הוא חשב שיש לו מה להחכים בפרה אדומה, סימן שהיו לו הסברים. אבל שורש השורשים הוא לא הבין. אחרי כל ההסברים, היא רחוקה ממני. אז אם כן יש הסברים, הנה אחד מהם, קיבלתם עכשיו. אז מה בכל זאת נשאר רחוק בפרה אדומה? מה שנשאר רחוק בפרה אדומה זה עצם הסוד של המעבר מן המוות אל החיים. שזה בלתי מובן. איך אומר הכתוב באיוב? מי ייתן טהור מתמה לא אחד. ובתנחומה הזה הוא הוסבר בתור שאלה רטורית. מי ייתן טהור מתמה לא אחד? כלומר לא יחידו של עולם? הוא זה שיודע את המעבר מן העין אל היש. מן המוות אל החיים. וזה אנחנו לא מצליחים להסביר. אנחנו מבינים שזה קיים, שיש מעבר כזה, אבל מי עושה, מי נותן את החיים בתוך המוות? ריבונו של עולם. וזה, על זה אמר שלמה, והיא רחוקה ממני. עכשיו, האם זה אומר שאין הסבר בכלל? לא, יש הסבר. ההסבר ניתן למשה ולא לזולתו. כן, כתוב, לך אני מגלה טעם פרה, ולאחרים חוקה. חוקה. טוב, אז אם כך, צריך להבין קצת יותר מה מסתתר מאחורי הדברים האלה. למה בכלל יש מצווה בתורה שההסבר ניתן אך ורק למשה ולא לאחרים? מה אכפת לנו שיהיה לנו הסבר? למה הקדוש ברוך הוא לא רצה שנדע את הפירוש המובהק הפנימי של פרשת פרה? ובכלל, חז"ל אמרו עוד דבר משונה. אמרו שהפרה באה לחפר על מעשה העגל, נכון? משל למה הדבר דומה? לתינוק שתינף את ארמונו של המלך, אז קוראים לאמא שהיא תבוא לנקות. מאחר והעגל, האמא שלו זה הפרה, אז קוראים לאמא שלו. זה קצת דומה למה שאומר הרב באורות, שהפרה היא, הפרה דומה זה תיקון שורש החטאים, לא העגל שהוא החטא עצמו, אלא השורש של העגל שזה הפרה. אבל בדרשותיו, שנקראות מדבר שור, שואל הרב קוק, שהרי לכאורה זה לא נכון הסיפור הזה. כי הרי עגל הזהב, הוא לא נולד משום פרה בעולם. נכון? הוא לא נולד מהפרה. הוא נולד מן האש, מהזהב, שהוא שלח אל האש, מעשה כשפים, כל מה שאתם רוצים. שלום הרב, בנוגע לשאלתי, מה המקור? לשאלתי מה המקור, התכוונתי מה המקור להסבר שהרב הסביר על המצווה. תודה רבה וסליחה. אני עניתי לך הלכה למשה מסיני. זה גמרא מפורשת במסכת מנחות, שכאשר שאלו את רבי עקיבא, רבנו מניין לך, מה הוא ענה? הלכה למשה מסיני. אז לכן אני עונה לך, לפי מה שהגמרא אומרת שצריך לענות על שאלה כזאת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יעבור. אם כך, אגב, יש לפעמים הסברים שאין להם מקורות, אבל בדור אחרי זה יש להם מקורות. נכון? אז בעוד דור יהיה לזה מקורות. ובכן...
דור של 40 שנה או יותר, אבל לא חייב...
דור אלון. כן, מה אתה אומר?
לא תמיד להם מקורות, דברים שהם ברורים.
עכשיו, אני רוצה להבין את הנושאים, כן, של העגל והפרה. חטא העגל נשאלת השאלה, מדוע הוא חטא? לכאורה, זה מצוין חטא העגל. לעשות עגל, כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא, הייתה להם סברה, שדרך הזהב הזה, הצורה הזאת, והמזבח הזה, הם התחברו לריבונו של עולם. אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, חטא העגל, אלמלא המעלה המיוחדת של ישראל, היה נחשב למצווה גדולה, למעשה טוב, שהאדם רוצה להתקרב לאלוהים. על פי סברת הוא קוראים לזה, בעברית, חוויה דתית. כן, שהאדם יש לו איזה מין חשק של התחברות אל ריבונו של עולם, ולכן הוא מארגן לעצמו פולחן, שזה כשלעצמו דבר יפה. אצל הגויים הם מקבלים שכר על זה, שנאמר, בכל מקום מוקטר מוגש לשמי, ומנחה תאורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות. אבל, אומר הרבי יהודה הלוי, שזה שישראל נהנשו זה מפני המעלה המיוחדת של ישראל, שאצלנו צריך שאפילו הדרכים של ההתקשרות אל האלוהות יימסרו לנו על ידי התגלות ולא על ידי סברה. שוב נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא רצה שאנחנו נעשה דברים כאלה? כלומר, למה מה היה חסר בעולם אם דרכי ההתקשרות אל הקדוש ברוך הוא היו נקבעים על ידי האדם לפי מה שנראה לו, שלפעמים מוסיף, לפעמים גורע, כל מה שנראה לו מתאים להתחבר לריבונו של עולם. אם יש אדם שחושב שלמשל, לשיר בחצות לילה, זה מה שיכול לחבר אותו לאלוהים, מדוע שזה לא תהיה הדרך? כן? מה אתה אומר? עם גיטרה. אבל איך שתפס את זה, זה נראה כמו מנדולין. אבל, יש כמובן אופנים. אבל זה נראה כמו מנדולינה. אבל נגיד, התכוונת לגיטרה. עכשיו, יש, כן, אפשרות, היה לכל כך, זה היה יותר טוב. כן? שלום הרב, הרב יכל, הוא יכול להסביר למה צריך גם הזעה לתאר, אני לא יכול הכל להסביר, יש לי מעט זמן, אני לא מסביר משהו. אלא שהסכנה הייתה, שהרי מאיפה היינו יודעים את דרכי ההתקשרות לאלוהים? מתוך מה שאנחנו רואים, איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. והקדוש ברוך הוא, אם הוא היה מנהל את עולמו רק על ידי דברים טובים, אז היינו מתחברים לקדוש ברוך הוא דרך מעשים טובים. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית נוספת, שהוא מנהל את עולמו גם דרך דברים רעים. נכון? יש הרבה דברים רעים בעולם, וריבונו של עולם משתמש בהם כדי לקדם את האינטרסים שלו. אבל אנחנו נראה רק באחרית הכל שזה היה לטובה. אבל באמצע אי אפשר לראות. עכשיו, אם האדם היה רשאי לקחת השראה ממה שהוא רואה כדי לעבוד את השם, היה טועה לחשוב שהוא צריך גם לעשות מעשים רעים כדי להתחבר לריבונו של עולם. ולכן היה הכרח לסתום את הפרצה הזאת שהקדוש ברוך הוא יאמר, כל דרכי העבודה שלי אני אגיד לכם איך. ברור? רק באחרית הימים יתברר הדבר. לכן, משה רבנו, שהוא כבר יודע את הכל, יודע גם מה יהיה באחרית, אפשר לגלות לו את טעם פרה אדומה. אבל לשאר ישראל זה חוקה, כי משה לא חשוד שבגלל ידיעתו את האחרית, הוא ישתמש בדברים רעים נגד עצת השם. מה שאין כן אחרים, וזה בעצם הסכנה של השבתאות, שבתאי צבי, שם רשעים ירכב, הוא באמת התכוון, עלה בכיוון הזה, עשה הרבה עבירות, הוא אמר צריך לעשות עבירות כדי לקדם את ענייני הקדושה. אז כדי שהסברה הזאת תחסם, ניתנה מצוות פרה אדומה. מה אתה רוצה? טוב. מה? טוב. עכשיו, יש עוד דבר שאנחנו קוראים לו, אגב, יש דבר מאוד מעניין. אם היינו יודעים את הסוד של האחרית של הרע, הרע היה מפסיק להיות רע. מצאנו את זה במאבק של יעקב אבינו נגד המלאך, האיש שנאבק עמו. יעקב שואל אותו, אחרי שהוא מנצח אותו, אומר לו, תגיד, מה שמך? מה הייתה המשמעות של השאלה הזאת? חזל אמרו שהמלאך הזה היה יצר הרע, נכון? יצר הרע. עכשיו, אם אתה נותן שם למשהו, אתה גם יגלה את תכליתו, כי הרי מה זה שם? שם זאת המטרה. כמו שאומרים בעברית, לשם מה? מה פירוש לשם מה? לאיזו תכלית, לאיזו מטרה. אז כשיעקב שואל את היצר הרע, תגיד, מה שמך? הוא רוצה להבין מה התפקיד שלו בקודש. אם יצר הרע יגלה לו, הוא כבר לא יוכל להיות רע. כי הוא יהפוך להיות עבירה לשמה, ועבירה לשמה זה כבר מצווה. ולכן אמר לו, למה זה תשאל לשמי? זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לך את שמי עד, עד הסוף. רק באחרית הימים תדע את שמי. כי אם הוא יגיד לו את שמו, אז הוא כבר לא רע.
אם הוא אומר ליעקב את שמו, הוא אומר לשמי פלאי.
מה? אתה אומר שהוא אמר ששמו פלאי. אני אשמח מאוד לקנות ממך את המהדורה שלך של ספר בראשית. כי אצלי זה לא כתוב מה שאמר.
זה מודרני.
נכון?
זה
עם מנוח, לא? עם מנוח, זה כן, אבל עם יעקב לא כתוב. נכון? אבל יכול להיות שזה כדאי לקנות את המהדורה הזאת, ולא רק בתור עותק מיוחד לאספנים. טוב.
מה? אבל הוא אומר המלאך ליעקב ששמו יהיה ישראל לפני
שם. זה נכון, זה נכון. כלומר, בתוך הקדושה אנחנו יכולים לראות איך שמהלכים גם באמצעם מכוונים אל התכלית. מה שאין כן, ברע אנחנו רואים את זה רק בסוף. אבל יש יוצא מן הכלל למה שאני אמרתי. והוא חוקת הפסח. הרי כתוב זאת חוקת התורה לגבי פרה אדומה, וגם כתוב זאת חוקת הפסח. אומר המדרש במדבר רבה, זה שווה, זה כזה, בזה נאמר חוקה, ובזה נאמר חוקה, ואיני יודע מי גדול ממי. בסוף מסקנת המדרש, פרה גדולה מפסח, שאוכלי פסחים זקוקים לה. כן, מי שרוצה לאכול קורבן פסח, צריך קודם כל לעבור דרך פרה אדומה. מסקנה, פרה גדולה מפסח. אז מה העניין של החוקה בפסח? זה מעניין. פסח זה זכר ליציאת מצרים. עכשיו, יציאת מצרים, זה היה מעשה חצי מושלם. כן? כי עובדה, גאולת מצרים לא הייתה הגאולה האחרונה. זה התחלה של תהליך שעכשיו רק בדורנו אנו מתחיל להסתיים. נכון? אבל זה בעצם תהליך חצי מוצלח וחצי לא מוצלח. אבל הקדוש ברוך הוא פסח. מה זה לפסוח? לדלג. כלומר הקדוש ברוך הוא קידם את ההיסטוריה, בכל נתן איזה פוש, ולמרות שהמהלך של גאולת מצרים עוד לא הושלם, אבל אנחנו כבר גם באמצע מצליחים להבין משהו. יוצא לפי זה שחוקת הפסח זה בדיוק הפוך מחוקת פרה אדומה. חוקת פרה אדומה זה דבר שנבין אותו רק בסוף. אבל בפסח, למרות שאנחנו לא מבינים את הכל, כיוון שאנחנו רואים שיציאת מצרים לא הצליחה בכל ענייניה, אבל בכל זאת באמצע אנחנו מבינים משהו. אז אם כן, שם יש מקום לשכל להבין. ולכן ניתנה לנו חוקת הפסח, כדי שנדע שיש לתורה גם, יש בתורה גם כן מקום להסברה השכלית של האדם. אבל בסופו של דבר גם בפסח נאמר חוקה, כדי שלא נגזים בשימוש הזה. כלומר, צריך לדעת שהעיקר פרה אדומה, ותפל לה חוקת הפסח, ובאחרית הימים אנחנו גם נבין את הכל. זה בעצם תמצית הדברים שהרב קוק אומר בספר מדבר שור בדרשה שלו לשבת פרה, עמודים שין יוד זין עד שין כף א', לכל המעוניין. כן, אדוני?
סליחה, ידידי, כבוד הרב, אני רק רוצה לשאול.
כן, שאל, שאל. כל שאלות שיש לך בעולם תשאל.
נאמר לי שהזוהר כתבו רק את מם, האות מם ואין המשך. האם זה ייתכן?
לא, ממש לא. טוב, ובכן, רבותיי.
אז למה הזוהר לא כתב אחרי פרשת תצווה?
לא, לא, יש, יש, יש.
הוא דילג שם.
יש כמה דילוגים, אבל יש עד זאת הברכה.
כי מנסים הגויים היום להיכנס לקבלה.
כן, 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 אנחנו מבינים את הבעיה. טוב, ובכן, רבותיי היקרים, שיהיה לכם טהרת פרה אדומה בכיף. שלום.